דף ו' עמוד ב', שמונה שורות לפני השורות הרחבות. יש לנו משנה. במשנה מבואר הגופף והיוצא להרג, לא נידר ולא נערך. ואת החלק הזה הסבירה הגמרא. למה אנחנו אומרים לא נידר ולא נערך? הוא לא נידר כי הוא לאו בר דמים, הוא לא נערך כי הוא לא בר העמדה והערכה. לאחר מכן נאמר לנו דין של היוצא להרג, וגם בו אנחנו אמרנו הוא לא נידר כי הוא לאו בר דמים, הוא לא נערך, הבאנו פסוק, כל חרם לא ייפדה. בא בסיפה רבי יוסי ואומר, נודר ומעריך ומקדיש, ואם מזיק חייב. אומר הזה רבי יוסי, אותו יוצא להרג, נודר ומעריך ומקדיש, ואם מזיק אז דינו שהוא חייב לבוא ולשלם. שואלת הגמרא, ותנא קמא מי כאמר דלא, וכי תנא קמא חולק על דברי רבי יוסי? לכאורה פשטות לשון המשנה נראה שיש פה איזה מחלוקת. הרי תנא קמא לא בא ואמר שהוא לא נודר. תנא קמא בא ואומר, לא נידר ולא נערך, אבל לכן הוא מסכים שהוא נודר ומעריך ומקדיש. עונה הגמרא, אלא בנודר ומעריך ומקדיש כולה אלמה לא פליגי. מכיוון שהוא אדם שיש בו דעת, ודאי שאותו יוצא להרג יכול לבוא ולנדור, יכול להעריך, יכול להקדיש. פשטות הוא הדין לגבי גופף, מכיוון שהוא בר דעת במידה כזאת ויש לו צלילות הדעת, אז הוא יכול לבוא וליצור התחייבות. קיפליגי, המחלוקת שלהם באים הזיק. מה קורה במקרה כזה שהוא הזיק ואז נגמר דינו ויצא להרק, כפי שמיד נבהר. תנא קמא סבר, אם הזיק אינו חייב בתשלומים. אנחנו לא מדברים על המזיק, המזיק הזה כבר הלך ונהרג. אנחנו עכשיו מדברים על היורש של אותו מזיק. בא זה תנא קמא ואומר, אם הזיק היורש אינו חייב בתשלומים, ורבי יוסי סבר אם הזיק אז היורש חייב בתשלומים. מבארת הגמרא, במאי כמפליגי? אמר רב יוסף, במיל ועל פה גובה מן היורשים כמפליגי. המחלוקת שלנו מה קורה לגבי מיל ועל פה, כי הרי בעצם יש פה עכשיו חוב, אבל החוב הזה לא נמצא בתוך שטר. רבי יוסי סבר מיל ועל פה גובה מן היורשים. דהיינו, תנא קמא סבר מיל ועל פה אינו גובה מן היורשים, ממילא, כיוון שהחוב הזה זה כמיל ועל פה, ממילא היורשים לא צריכים לבוא ולשלם, ורבי יוסי סבר מיל ועל פה גובה מן היורשים. רבא אמר, דקול אלמא מיל ועל פה אינו גובה מן היורשים. ואחא במיל וכתובה בתורה, ככתובה בשטר דמיא. זאת אומרת, יש לנו פה כרגע תשלום של נזק, נזק חיובו מהתורה. ומכיוון שמדורייתא משתעבד בעל כורחו, האם אנחנו מחשיבים את זה כאילו זה עכשיו כתוב בשטר, והרי יורשים צריכים לשמם מיל ושבשטר. תנא קמא סבר מיל וכתובה בתורה לאו ככתובה בשטר דמיא, אלא זה כחוב על פה, ולכן לא גובים מן היורשים. ורבי יוסי סבר ככתובה בשטר דמיא, ולכן אנחנו באים ואומרים שהיורש אכן ישלם את הדמים. ואי קדמת נילה, יש שהביאו את הנידון שלנו על המקרה הבא, מה שרב יוסף ורבא דנו, היוצא להרג הוא שחבל באחרים חייב. אם הוא חבל באחרים אזי הוא חייב, למה? כי הוא בר דעה. אבל אחרים שחבלו בו פטורים, למה? כי כיוון שהוא יוצא להרג אנחנו מגדירים אותו כאין לו דמים, וכיוון שאין לו דמים הוא עומד להיחבל. וכל מה שדיברנו פה זה בדיני ישראל כאמר, זה בעצם מה שמוסיף פה הגאות הבך, היוצא להרג בדיני ישראל כאמר. זאת אומרת, אצל אקום אנחנו לא בטוחים שיהרגו אותו, כי אפשר לתת שוחד, ועם שוחד אנחנו יכולים לבוא ולהוציא אותו גם מהריגה, גם אחרי שנגמר הדין. אבל בישראל אחר שנגמר דינו, אז ודאי שהוא יוצא להרג, ואם הוא יוצא להרג, אז אין לו דמים. למה אין לו דמים? אין לו שווי שוק, זה בעצם מה שרשי מציע. דאין לו דמים ועומדו להיחבל, כיוון שצריך לדעת מה רשי משתמש ועומדו להיחבל. אבל זה ברור שאין לו דמים, ומכיוון שאין לו דמים, אז אין על מה לחייב. אומרת הגמרא, זה רב שמעון בן אלעזר אומר, אף הוא, אם חבל באחרים, פטור. גם הוא, אם הוא חבל באחרים, הוא פטור. למה? שלא ניתן לחזרת עמידת בידים. אנחנו באים ואומרים שהוא לא ניתן לחזרת עמידת בידים, כי הרי, כפי שמיד נברר, אחרי שכבר נגמר דינו, אזי הוא לא חוזר חזרה לבית דין לעמוד בדין, כי יש לנו כלל שאסור לענות את הדין. ומכיוון שהוא עומד עכשיו להרג, אז אם עכשיו אתה תעכב את הדין, אזי אתה בעצם גורם לו עינוי דין. וכיוון שאי אפשר לענות את דינו, לכן אנחנו באים ואומרים שבעצם אף הוא, אם חבל באחרים, יהיה פטור. למה הוא יהיה פטור? כי אפשר להעמיד אותו בבית דין, וכדי לבוא ולחייב צריך שבית דין יכריעו שהוא חייב.
אם אי אפשר לעמד בן אדם בבית דין, זה אומר שהוא פטור?
זה אומר פטור.
אי אפשר להוציא ממנו אולי...
פטור זה נקרא פטור בדיני אדם. בדיני שמיים אנחנו לא מדברים.
לא, ברור, אבל...
אי אפשר, כי כדי להוציא מבן אדם כסף, צריך להעמיד אותו בבית דין, לחייב אותו על החבלה שלו. להעמיד אותו עכשיו בבית דין אתה לא יכול. אז ממילא, זה הגדרה, שלא ניתן לחזרת עמידת בית דין.
מה השם ההוא שלא רוצה?
זה לא קשור.
לא, זה שהוא הזיק אותו, זה שמענים אותו את הדין, הוא צריך, הוא צריך להיות אשם ולא לקבל את מה שמגיע לו, שהוא הזיק, אז שיענו אותו את הדין.
אז בשביל זה אנחנו צריכים לחזור עוד פעם על כל ההגדרה של פרשת נזיקין, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. נזיקין זה מי זה הכתובה בתורה, גם אם אני אומר את זה בקצרה. מה השם אחד כזה שאדם עשה לו הפק שאינו ניכר? למען דאמר הפק שאינו ניכר לאף שמנזק. מה הוא השם? אבל הוא הזיק אותו. שור ולא אדם, חמור ולא כלים, מהו השם? תמון באש, מהו השם? גם זה התורה. באה התורה ואומרת שכיוון שיש לנו דין של צער בעלי חיים, כך נוקט הרבינו גרשום, שהגדרה היא צער בעלי חיים, תראה למטה, אומר שלא ניתן לחזרת עמידת בידים, שהועיל ונגמר דינו להרג, אין חוזרים מביאים אותו לפני בידים בשביל שחבל, לפי שאין מענים את דינו, אלא שאחר נגמר דינו, מה הדין? אנחנו ישר לוקחים אותו להיהרג. והסיבה לדבר הוא מביא בסוף הדברים, משום צער בעלי חיים. זוהי ההגדרה, צער בעלי חיים. לכן אנחנו לא יכולים לבוא ולעשות עליו שזה אלא יהיה הצליצה טובה. אבל אי אפשר, כי יש התורה, והתורה אמרה שיש פה עינוי דין, אי אפשר לעכב. וממילא, שואלת הגמרא, מכלל דתנא קמא שחולק עליו, על רב שמעון בן אלעזר סבר ניתן לחזרת עמידת בית דין, הרי הוא יוצא להרג, זה ודאי עינוי דין. וכאן אמר רב יוסף, במיל ועל פה גובה מן היורשים כמפלגי. תנא קמא סבר מיל ועל פה גובה מן היורשים, זאת אומרת, מה שהוא אומר, שחייב בנזיקין, הרי זה מיל ועל פה, זה חוב. והיורשים חייבים לעמוד בדין ולשלם את החוב של אביהם. ורב שמעון בן אלעזר סבר, אותו מיל ועל פה, אינו גובה מן היורשים. וכיוון שהוא נהרג מיד, אז אי אפשר לבוא ולחייב את היורשים את תשלומי הנזק. אנחנו. אדם שיורש דבר, הוא יורש את החלק הזה. ודאי. להעמיד אותו עכשיו לקחת ולטבע אותו כדי לבוא ולהוציא ממנו ממון, זה אתה לא יכול. אז מה אתה עושה? הורג אותו. עכשיו, אחרי שגמרת להרוג אותו, אתה לוקח את היורשים לדין, ואתה מוכיח שיש עדים שהוא חבל בך, וברגע שהוא חבל בך, התורה אומרת שהוא חייב. לא משנה. לא משנה. רק לגבי מיטה נאמר כמיטת הבעלים, כך מיטת השור צריך שיהיה בפניו. לגבי להוציא חוב, איפה כתוב שצריך שיהיה בפניו? יש עדים, יש עדים. לא יכול להכחיש עדים. בית דין יכולים לטעון שהיורשים יטענו מה שאבא יכל לטעון, אין בעיה. את אותם טענות שיכל לטעון אבא, טוענים היורשים. והיה ובית דין קיבלו את העדות והכריעו בית דין שבאמת הדין שלו שהוא יוצא להרג. זאת אומרת שהוא חבל. אז ממילא, השאלה עכשיו, כשיש בפנינו מיל ועל פה חוב כזה, האם אני יכול לתבוע את זה או לא יכול לתבוע. תנא קמא סבר מיל ועל פה גובה מן היורשים, רב שמעון בר יוחאי סבר אינו גובה מן היורשים, רבא אמר דכולי עלמא מיל ועל פה אינו גובה מן היורשים, ואחא במיל והכתובה בתורה ככתובה בשטר כמפליגין. תנא קמא סבר הרי הוא מזיק ממילא ככתובה בשטר דמיא, אז הוא גובה מהנכסים. רב שמעון בר יוחאי סבר לאו ככתובה בשטר דמיא, אז הוא לא גובה את זה מהיורשים. שואלת על זה הגמרא מיטיבי, החופר בור ברשות הרבים. רש"י בפירוש הראשון לומד שהשאלה של הגמרא מתייחסת למחלוקת שהבאנו בהתחלה, אותו יוצא להרק שהזיק ומת. רבא אומר בלשון הראשון שמי שהזיק ויצא להרק, נתנה כמה היורשים פטורים מלשלם. למה? כי החוב הזה של ההזק זה מיל ועל פה, ומיל ועל פה אפילו שהיא כתובה בתורה אנחנו באים ואומרים שאי אפשר לבוא ולהוציא ממנו. לאור זה שואלת הגמרא, יש לנו ברייתא, החופר בור ברשות הרבים ונפל עליו שור והרגו, פטור. זאת אומרת, אם אותו שור הרג את האדם שחפר את הבור, אני אומר שבעל הפטור פטור ולא הורגים את השור והוא לא צריך לשלם כופר. למה? אומר הרבינו גרשום שלא היה לו לחפור ברשות הרבים, לא צריך לבוא ולחפור ברשות הרבים. ולא עוד, אלא שאם מת השור, יורשי בעל הבור חייבים לשלם דמי שור לבעליו. בנוסף, אם עכשיו מת השור, יורשי בעל הבור חייבים לבוא ולשלם דמי שור לבעליו. הנה אתה רואה שזה מיל והכתובה בתורה, ואני דן את זה ככתובה בשטר ולא כמו רבא, וגובים חוב של נזיקין גם מהיורשים. מה? בעל הבור זה החופר. כן, הוא עומד ברשות הרבים. התורה אומרת שאפילו שני דברים אינם ברשותו של אדם, והפרה כתוב כאילו ברשותו, שור ברשות, חובור ברשות הרבים וחמץ בפסח. אז זה שהוא חפר את הפור הוא הופך להיות בעל הבור. עכשיו מכיוון שהוא עשה דבר שלא קדים, אז עכשיו אם השור הזה נהרג, אז אני יכול לדבוע, או אם הוא זק, אני יכול לדבוע את היורשים של בעל הבור לשלם דמי שור לבעלים.
מה רואים? שמיל ומשטר?
אז הנה אני רואה שנזיקין, זה לא משנה עכשיו אם תשאל את זה על רבו או על רב יוסף.
לא חשוב.
אתה רואה שיש פה עכשיו מיל ועל פה, או מיל והכתובה בתורה, ואני כן מחייב את היורשים לבוא ולשלם. ואנחנו קודם אמרנו שלפי תנא קמא לא מחייבים.
לא מחייבים מיל ועל פה.
נכון. מה זה חוב? זה נזיקין. נזיקין תמיד זה מיל ועל פה. אמר רבי אלוהי, אמר רב, כשעמד בדין, מדובר באופן שאותו החופר כבר עמד בדין, זאת אומרת שאז הנכסים שלו כבר משועבדים לניזק כמו מיל ובשטר, ולכן משלמים היורשים. שואלת הגמרא, והרגו קטני, אבל פה כתוב שהוא הרג אותו. ואם אני אומר שהוא הרג אותו, פירושו של דבר שבעצם מה הוא עשה בפעולה הזאת, אין פה אדם, אז איך הוא עמד בדין? אמר עבדה ברבה, כשעשאו טריפה. מדובר קודם הוא פצע את אותו חופר, ואז ישו בידים ודנו אותו, ואחרי זה הוא מת מחמת הפצעים שלו. אבל בינתיים הוא עמד בדין, אז הוא התחייב בדין, הנכסים שלו משועבדים, לכן היורשים צריכים לבוא ולשלם. אני בדקו לאלמה. שואלת הגמרא, ואמר רב נחמן, תני חגה מת וקברו. יש שם של חכם, תני חגה מת וקברו. זאת אומרת, מדובר באופן שהשור בבור, וכגון שהפיל עמו חוליה, ואפילו הכי אנחנו באים ואומרים שאותו אדם נקבר תחת אותו אדמה, ולא כמו שרצינו לומר שעשאו טרפה. עונה הגמרא והלכתה הברייתא, איך היא דיברה שהיורשים חייבים? דייתוי דייני אפומה דבירה. מדובר שהדיינים ישבו על פתח הבור וחייבו אותו מיד לשלם כדין מזיק, ועכשיו הוא מת, וממילא היורשים כבר יש פה חוב שהוא חוב שיצר שיעבוד מכוח הוראת בידים. הוראת בידים זה כמו שטר, ולכן אנחנו באים ואומרים שצריכים היורשים לבוא ולשלם. אומרת הגמרא, תלו רבנן, היוצא להרג אדם שנגמר דינו, תכף ומיד נראה, והוא מביא חטאת או אשם לפני שמוציאים אותו להרג, מזין עליו מדם חטאתו ומדם אשמו. זאת אומרת, זורקים עליו את הדם כדי שהוא יתחפר, אפילו שלא מקריבים חטאת ואשם שמתו בעליהם, אבל פה הוא עדיין חי, וכיוון שהוא חי אז אין לנו שום בעיה. חטא באותה שעה, אבל מה קורה אם כשהוא יצא להרג בדרך הוא ראה איזה קלין שומן, הוא היה בטוח שזה שומן, התברך שזה חלב, צריך להביא על זה חטאת, אין נזקקים לו, לא ממתינים לו שהוא יביא עכשיו קורבן והתכפר. מה היא טעמה? אמר אז יוסף, מפני שאין מענין את דינו. הסיבה, כי אנחנו לא יכולים להמתין מלהרוג אותו עד שישחטו ויפרישו עליו קורבן, כי אנחנו לא יכולים לבוא ולענות את דינו. אמרנו קודם, הרבנו גרשום משתמש, למה באמת אי אפשר, כי זה צער בעלי חיים. יש כאלה ראשונים שמשתמשים במונח ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה. יש אומרים שזה גם נכלל בתוך הדין שלו, ביארת הרע מקרבך. אבל אני לא יכול להמתין עם הדין, וכיוון שאני לא יכול להמתין עם הדין, לכן אנחנו באים ואומרים שאנחנו מיד באים וקודם עושים לו את החיוב שלו ולא ממתינים לחטאת. אמר לאבי יחי, אפילו רי שנמי, אז גם אם הוא חטא קודם שנגמר דינו, אבל עכשיו אתה הרי עד שתמתין שהוא ישחוט ויזרוק את הדם, ממילא אתה מענה את דינו. עונה הגמרא, כגון שהיה זבחו ובוח באותה שעה, מדובר שהוא כבר שחטו את הבהמה ועכשיו אנחנו בדרך לקחת אותו להרג, אז להמתין על זה שיזרקו את הדם זה זמן מועד, זה לא נקרא עינוי דין. אבל לבוא עכשיו בזמן שבדרך הוא אכל ועכשיו הוא צריך להוציא קורבן ולהביא את הבהמה ולשחוט ולקיים את העבודות, זה עינוי דין. אומרת הגמרא, נפלא, אז אבל אין זבחו זבוח מאי. אז אם עדיין הוא לא היה שוחט ביוצא להרג, אם עדיין אין זבחו זבוח, לא, אז אני לא יכול להמתין לו, כי אמרנו שפה מדובר שהוא כבר שחט. עד את הניחתה באותה שעה הם נזקקים לו, אז למה הביטוי, למה הברייתא מחפשת סיפור חדש? באיזה מקרה אנחנו לא נקבל קורבן, אלא אנחנו לא נמתין וניקח אותו מיד להריגה? במקרה כזה של חטאה, מתי? בדרך, לפלוג ולהתנה בדידה, עזוב, תישאר באותו מקרה, חטאה קודם גמר דין. במה דברים אמורים שאני יכול להמתין לו אחר גמר דין לזריקת אדם שהיה זבחו זבוח באותה שעה? אבל אין זבחו זבוח, מכיוון שזה עינוי דין, אני לא יכול להמתין לו. עונה הגמרא, חנה מקאמר, זה באמת כוונת הברייתא. במה דברים אמורים שהיה זבחו זבוח באותה שעה? אבל אין זבחו זבוח נעשה כמי שחטא באותה שעה, ולכן ואין נזקקים לו. אנחנו באמת לא נוכל להמתין, אלא אנחנו קודם הורגים אותו, וממילא אין לו כפרה, כי לא שהיה חטאת עבור מת. המשנה שלפנינו, האישה שיוצא להרג, זה משנה שיש בה הרבה מאוד פולמוס בהלכה. אנחנו רק מדברים על זה ממש נקודתית לסוגיה, אבל צריך לדעת שהדברים ארוכים, מסובכים, מורכבים. מאוד היה טוב לראות את מוישה פיינשטיין, איך הוא מדבר על הסוגיה הזאת של מה שנקרא הצלת עוברים או הריגת עוברים, בחושן משפט בחלק ב' בסימן סמך ת', יש שם לשונות מהלשונות הקשים שנמצאים במוישה פיינשטיין, ביטויים קשים מאוד. על תוספות הוא מביא, שמכולם רוצים להביא מתוספות ראיה, אומר זה טעות סופר. על איזה מוארית הוא בא ואומר שזה בכלל תלמיד טועה, וכך על זה הדרך הוא משתמש, שביטויים קשים עד כדי לשון שזה נחשב רציחה ממש. אבל אנחנו לרגע נדבר לפני הפסיקה, כיוון שצריך מאוד להיזהר שלא לבוא מזה לידי מכשול. ברמה עקרונית אסור להרוג עובר במי אמו, כך מבואר בגמרא בסנהדרין בדף נ"ז עמוד ב', ואם בנוח הורג עובר במי אמו אזי הוא חייב מיתה כמו ברציחה. לעומת זה ישראל שהורג עובר, הדין שהוא לא חייב מיתה. למה? כי העובר הזה לא נחשב עדיין נפש גמורה, ולכן אנחנו לא מחייבים אותו מיתת בידים. ודאי ופשוט שהדבר אסור. דנו הראשונים למה זה אסור, דאורייתא דרבנן, האם זה נכלל בטעם של רציחה או מטעם אחר. אבל ככה הרי לומדים פשט בפרשת השבוע, שפרו קורא למילדות, הוא ראיתם על האובניים, למה הוא צריך את המילדות? למה הוא לא יכול לבוא ולהרוג? שימית שם כל מקום שוטר, שברגע שיוצא זכר שיהרגו אותו. אבל פרו ידע, הם בנוח, לבנוח זה רציחה, חייב מיטה. לישראל זה איסור, זה לא חייב מיטה. אז הוא רצה שהם יהרגו את ה... מה? לא, כל זמן שהוא לא יצא ראשו, ראיתם על האבניים, רואים לאיזה צד פונה הפנים. עוד לפני שהוא הוציא את ראשו, ואז הוא נחשב עדיין עובר.
לא, אז הוא ידע שזה זכר או חסר.
מסתכלים, לא. רואים איך הוא יוצא עם הראש למטה או ראש למעלה. היום זה כבר לא קיים, השתנו הטיבים, אבל אז היה סימן שמובהק שאם הראש...
המילדות היו מכניסים את היד, והיו
בוצאים... כתוב שראיתם על האבניים, ואתם רואים לאן הראש פונה בזמן הלידה, ומזה אתם מיד יודעים אם זה זכר או נקבה. רק על דרך הדברים. כתוצאה מזה, יש לנו נידון נוסף בראשונים, האם פיקוח נפש של עובר דוחה שבת. אם אנחנו באים ואומרים שזה לא נקרא נפש גמור, אז אולי פיקוח נפש של העובר זה לא דוחה שבת, כי זה לא נפש גמור. רוב הראשונים נוקטים שמחללים עליו את השבת, וכך גם פוסקים להלכה שמחללים עליו את השבת. יש כאלה בראשונים שבאמת רצו לבוא ולחלק, נזכיר את זה תוך כדי הסוגיה. ואז קצת קשה, וגם זה חלק מהקושי שעומד בפנינו בהבנת הסוגיה, המשנה שלנו. וכך מתחילה המשנה. האישה שיצאה להרג. מה קורה אישה שנגמר דינה והתחייבה מיתה? אין ממתיני לה עד שתלד. גם אם היא אישה מעוברת, אני לא ממתין עד שהיא תגיע למצב כזה שתלד, ואז אני לא יכול לענות את הדין שלה. אלא מה? הורגים אותה מיד. אומר רש"י, אלא הורגים ולדה אימה דחד גופו. כיוון שזה גוף אחד, אז ממילא אנחנו באים ואומרים שאנחנו, מה עושים? הורגים ולדה אימה. מאידך, האישה שישבה על המשבר, אם האישה הזאת כבר נמצאת בשלב לידה קודם שנגמר דינה, ועכשיו נגמר דינה, ממתינים לה עד שתלד. אומר רש"י, למה? דקיוון דעקר ונע ממקומו, גוף אחרינו. קודם ראיתי אותם כגוף אחד. ולכן הקושי הגדול שעומד בפני הראשונים והאחרונים בביאור דברי המשנה, אם אנחנו יצאנו בהנחה שבאמת אותו עובר דוחה שבת, ואני משתמש במושג מוטב יחללו שבת אחת ואני יחללו שבתות הרבה גם לגבי עובר, אז למה אנחנו באים ואומרים שלא ממתינים לברישה עד שתלד? הרי העובר הזה לא חייב מיטה. יותר מזה, הרי זה פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אז ודאי שזה היה צריך לעקור, להמתין עד שיגמר אבלן. נילד ורק אז, כמו כל פיקוח נפש.
מה עם עינוי הדין של האישה?
פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה שבת, אז הוא דוחה גם את העינוי דין שלה. ככה שואלים הראשונים וכך דנים האחרונים. אז יש שרצו לומר שהוא בר ירח אמו, וכל זמן שהוא לא נעקר ממקומו הוא מקשה אחת עם האמא, וכיוון שהוא מקשה אחת עם האמא, ואז ככה נסביר פשט ברש"י, שרש"י אומר אלא הורגין ולדה אמא דחד גופה. זאת אומרת, זה למען דאמר הוא בר ירח אמו, זה מקשה אחת, ולכן אני לא רואה את זה כגוף נפרד. יושבת על המשבר, התחיל לעקר ממקומו, זה כבר הגדרה של גוף נפרד. גוף נפרד, אז באמת אנחנו לא יכולים לבוא ולדון אותו. תוספות דיבור מתחיל, ישבה על המשבר, תוספות אומר פירא רש"י, קודם שנגמר דינה. ישבה על המשבר קודם שנגמר דינה. אז ממתינים לה עד שתלד. אומר אז זה תוספות ולאיתה. דה יוצא להרג קאי, וכל היוצא להרג לאחר גמר דינו. מה זה יוצא להרג? פירושו של דבר שכבר סיכמו, נגמר הדין, ועכשיו היא יוצאת להרג, ותוך כדי זה היא מקבלת צירים, ועכשיו היא צריכה ללדת. ועל זה פשטות אנחנו מדברים. והיינו תעמד דרי שדהן ממתינים משום מינוי דין, כך מביא תוספות בהמשך הדברים. מה שאנחנו לא ממתינים ברי שזה בגלל שאנחנו לא יכולים להמתין, כי זה עינוי דין. אבל פה, ברגע שהוא כבר נעקר ממקומו, והיא כבר נמצאת בתהליך של לידה, אז ממילא אנחנו באים ואומרים, לא צריך להגיע לרש"י. אז זה כבר לא סיבה לעינוי דין, זה זמן מועט, בזמן מועט לא אומרים עינוי דין. לפי הבנת התוספות, ההגדרה לגמרי אחרת. דלק היינו עדין ללחג מרדים, מתגמר חלייבית וכו'. אם כך, אז המשנה אומרת, האישה שיצאה להרגע ממתינים לעד שתלד. האישה שישבה למשבר ממתינים לעד שתלד. האישה שנהרגה, נהלים בסערה. הגמרא תברר, מה פתאום? אישה שנהרגה במיטת ביידין, הרי זה איסורה נעה, נהלים בסערה. בהמה שנהרגה, אסורה בענה. בהמה שנהרגה על פי ביידין, היא אסורה נעה, כי הגמרא אומרת, הוא בעל השור נקי, כי אדם אומר לחברו, יצא פלוני נקי מנחפה. אז זה איסור עניים, זה אסור ענה, אתה לא יכול ליהנות ממנו. באה הגמרא, נגד הגישה הראשונה שלנו, ואומרת הגמרא על הדין שהראשון, האישה שיצאה להרג, אין ממתיני לה עד שתלד, פשיטה, ודאי שאני לא ממתין. למה? גופי, העובר נחשב חלק מהאם, והיא והעובר נגמר דינם עכשיו למיטה. אנחנו לא מפרידים בין הרשויות. עונה הגמרא איצטריס. למה? פעל כדעתה חמינה, הועיל וכתיב לגבי מכי שהרה והפילה, אז על זה כתוב, וכי נצאו אנשים ונקפו אישה רע ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בא אל האישה ונתן בפלילים. דהיינו, כמה ששווה הבלעד, הנפל, זה מה שהוא צריך לשלם לבעל. ואז היה מקום לבוא ולומר, ממון הדבעל הוא. אז אם זה ממון של הבעל, ואתה עכשיו לוקח את האישה הזאת להרג, אז בעצם, ולא ליפסי דמיני, אולי נבוא ונאמר שלא נפיל אותו, את הממון שלו, את השווי שלו, ולכן, תמש מלן, שגם ביוצא להרג, זה גוף אחד, וכיוון שזה גוף אחד, אז הם נהרגים יחד, ואפשר להוסיף לזה את הטעם של תופעות של עינוי הדין.
אז הבעל עוד אין חלק בגוף הזה? בגלל שזה גוף אחד, זה לא
שעבר. בגלל שכרגע זה גוף אחד, אז אנחנו באים ואומרים שאנחנו לא יכולים להמתין, אלא הורגים. שואלת הגמרא, זה אימא החינמי, אולי באמת שנמתין כדי שלא יפסיד הבעל. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אמר קרא לגבי נואף אשת חברו, ומתו גם שניהם. והמילה גם שניהם מיותרת, ומתו. אם אני אומר ומתו, על מי מדברים? לשון רבים, המואף והנואפת. לרבות את הבלת שגם הוא נהרג אמה. שואלת הגבוהה, והמי בא אליה שיהיו שניהם שווים דברי אבו אישיה. שניהם דמדנו מזה שהם צריכים להיות שווים, שיהיו בני עונשין, אבל אם הוא היה קטן והיא הייתה גדולה, הוא הייתה גדולה והוא היה גדול, אז אנחנו באים ואומרים שלא נהרג. עונה הגמרא, כי כאמרת מגם, מאיפה אני לומד מהייתור שהמילה גם, שגם הוולד נהרג ביחד איתה, ואז הרבה יותר קל יהיה לגשת לגמרא. אם נקבל את מסקנת הגמרא שיש פה גזרת הכתוב, ומתו גם שניהם, אז גילתה לנו התורה שאפילו שבעיקרון עובר יש לו שם העומד בפני עצמו, ויכול להיות שזה פיקוח נפש שמחללים עליו שבת, כמו שנוקטים רוב הראשונים. וגם אם אנחנו נבין שאדם שהורג עובר, אין ספק שהוא עובר איסור. השאלה היא מתים על זה כמו ברציחה ממש, שזה בבן נוח, או לא ממש חייב על זה מיטה, אבל איסור חמור ודאי שהוא עובר איסור רציחה. וזה הלשון של משה פיינשטיין, שוודאי שהוא נחשב רוצח גמור. אדם שמפיל עובר, ודאי שנחשב רוצח גמור, ככה מתבטא. ועם כל זה, יש גזירת הכתוב, ביוצא להרג, ומתו גם שניהם. על מה מדובר? על אחת שחייבת מיטת ביידין. גזירת הכתוב שגם כשהיא מעוברת היא מתה עם העובר. בסדר, אז ככה גברה חוכמתו התברך. אבל ברמה העקרונית העובר יש לו שם הקובע לעצמו. ישבה על המשבר ישבה על המשבר לפני גמר דין, איך שרשי לומד, אז ממתינים לה. מה הייתה? מה? כיוון דעקר גוף אחי נאו, כיוון שהוולד נעקר קצת ממקומו, אז אם אלה זה גוף אחר, אז כשנגמר דינה לא נגמר דינו, ולכן צריך לתת לו לצאת. אמר רב יהודה, אמר שמואל, האישה שהיא מעוברת היוצא להרג, מקים אותה כנגד בית הריון כדי שימות הבלה תחילה, כדי שלא תבוא לידי ניבול. אומר על זה רשי, שאם יהיה חיות בבלד יצא לאחר מיטת אמו וניבולו. וביתר לשון זה נמצא ברבינו גרשום, שאם היה עובר חי לאחר מיטת אמו, היה מפרקס ויוצא, והייתה שופעת דם מאותו מקום, ותתנבל בפני הכל, הלקח מקים אותה בבטן כנגד הבלד, כדי שלא יהיה מצב של לידה לאחר שנגמר דינה.
למה? למה?
שלו יהיה ניבול.
ניבול
שכל אדם נשפח החוצה, והרי עכשיו הרגו אותה, זה בפני כל, אז היא מנובלת בפני כל.
מצילים את העובר, אבל
מי מציל?
העובר לא יחיה?
לא יחיה.
הוא לא יחיה.
באופן נורמל הוא יחיה. אנחנו גורמים שהוא לא יחיה. אם הוא לא יחיה, אז הוא לא יצא. שלא תתנבל. אני קורא גמרא.
לא, אני שואל למה.
אני איתך. בוא ננסה ביחד. אבל זה מה שכתוב.
זה מה שכתוב, הבנתי.
נפלא. אבל יוצא להרג כדי שלא תבוא לידי ניבול. אני לא יודע להגיד יותר טוב ממה שכתוב בגמרא. כדי שלא תבוא לידי ניבול. שהיא לא תתבזה בפני כל, אז אנחנו מעדיפים להקוט אותה על בדנה כדי שלא תתבזה. לכן יש מושג, אני לא רוצה להיכנס עכשיו, אבל יש מושג, לא חס ושלום כפגיעה, יש מושג שנקרא דת בעלי בת עם הפך מדת תורה. אני בעלי בת לצורך העניין, לא שתבין דת בעלי בת, מה הפירוש? יש מה שהתורה אמרה, יש כל מיני היגיון לכאן, רחמים וכו', אבל יש מה שהתורה קובעת, זה הרחמים, שהיא לא תתבזה. אני הבנתי אתכם. שהיא לא תתגנה יותר חשוב לנו מאשר להציל את העובר.
זה מה שהתורה...
ככה אמרה חוכמתו. שואלת הגמרא לפני זה, למימרה דהי קדמה ומתה בריש. אז מה אתה רוצה לטעון? שאם בית דין הורגים אותה, אז קודם היא מתה ורק אחרי זה ימות הוולד, ולכן יש לנו חשש שהוולד הזה יצא והיא תתבזה, אז אנחנו קודם מציעים פתרון אחר, נהרוג אותה, את הוולד, כדי שהיא לא תתבזה. שזה בפני עצמו טעון הרבה הבנה. אנחנו מקים אותה ואנחנו בעצם גורמים פה לוולד למות. אנחנו לא הורגים אותו בידיים, אלא המכה הזאת גורמת לו, שזה יוצר אצלו חולשה, יוצר אצלו חולשה, שכנראה החולשה הזאת תגרום לו למות קודם. אומרת הגמרא, והא קיימלן דוולד מית ברישא. אומרת הגמרא, אבל אנחנו יודעים שברגע שאישה מתה, קודם מת הוולד ורק אחרי זה מת האישה. דתנן, יש משנה בנידה בדף מ"ג. אני גם לא יודע להסביר מה זה נקרא מקים אותה כנגד בית הריון. איך אתה מבין? מה זה נקרא מקים אותה כנגד... מה זה נקרא? אני שואל באמת. ככה אתה מבין? אז מאיפה, בשביל שהעובר הזה שהיא לא תתנבל אחר כך, מותר לי להרביץ לה עכשיו? מקים אותה. אבל כדי להרוג אותה אתה אומר שמרביצים לה.
אין אפשרות אחרת.
אז אני, כדי שהיא לא תתבזה אחרי זה, מותר לי להכאיב לה עכשיו? אז אני חושב שהגדרה מקים כנגד, אני חושב מקים כנגד זה לא הכוונה שנותנים לאישה מכה. מותר לך לחבול בה? או מותר לך בידיים להרוג את העובר? אני מקים שמבין שמקים כנגד, הכוונה היא כנראה שעושים איזה מכה חזקה או משהו שמבהיל וכדומה כנגד בית הרחם, לא בה, אלא אני ראיתי, לא יודע, לא מבין את זה. איפה הוא אומר מקים בבית? אני לא רואה שהוא אומר. איפה הוא אומר? שאם היה הוא בר חי לאחר מיטה תימוה מפרקס לצוות הדבר, הילקח מקים אותה בבטן כנגד הוולד. אומרת הגמרא, דתנן, תינוק בן יומו נוחל ומנחיל. זאת אומרת, תינוק בן יומו, במידה והאימא מתה בשעת הלידה, אז אם נפלה לו ירושה בו ביום ואחרי זה הוא מת, מנחיל את אותה ירושה לקרוביו מאביו. למשל, יש לו אחים מאבא ולא אחים מאימא, האימא שלו מתה בשעת הלידה, הוא יורש אותה, ואחרי זה באותו יום הוא מת, אז הוא מעביר את הירושה לאחים שלו. ואמר רב ששת, בהכרח, מה הכוונה? נוחל ומנחיל לא בנכסי האבא, אלא בנכסי האם. למה? כי מה זה נקרא מנחיל? זה דבר שקודם לא היה, וכתוצאה מהסיפור הזה זה קרה. עכשיו, אם אנחנו מדברים במקרה כזה, שהוא ירש את האבא, אז מה היה המקרה? שאין בנים אחרים. כי אם היה אחים אחרים, אז הם היו יורשים את האבא. זאת אומרת, ממה נפשך? אם יש עוד אחים, אם היה עוד אחים, אז הוא יורש חלק מאבא, וגם אם הוא לא היה קיים, אז הם היו מקבלים חלק מאבא. אם אין אחים אחרים, אז מי היה יורש אותו? אבא שלו. ואם אין לו אבא, אחים שלו מאבא. אז גם אם הוא לא היה נמצא, התוצאה הייתה אותה תוצאה. אז למה זה נקרא נוכל, יורש ומנחיל? בשביל מה אני צריך אותו בסיפור? התשובה היא, לכן אומרת הגמרא, אמר רב ששת, ונוכל נכסי האם, להנחיל לאחים מן האב. זה דווקא בן יום אחד, אבל עובר לא. אם זה בן יום אחד, כן. אבל עובר, הדין שונה. למה? דהו, מה יתברי שם? כל הנידון זה דווקא אם הוא ילוד. אז אני אומר שהוא ירש והוא מוריש. אבל אם היה עובר, אנחנו לא חוששים לזה. כי אם האמא מתה, אז ברור לנו שקודם מתה עובר, ורק אחרי זה מתה האמא, כך שהוא מעולם לא ירש אותה ויש המשך, ואין הבן יורש את אמו בקבר להלכין לאחים מן האב. על אב שלגבי אבא. אז יש מושג שיורש בקבר ומנחיל, באמא אין את זה. ומכיוון שבאמא זה לא קיים, אז לכן, במקרה שלנו מוכרח להיות באחד כזה שכבר נולד. וזה מה שרשי אומר, ואמר רב ששת. היי נוכל ומנחיל לקלוק מבנכסי אביו, דין כן, דין אמי לא הייתי על ידיעו, הוויירתי קרוביו נכסי אביו. היחד אין בנים, אלא נוכל בנכסי אמו, אם מתה בו ביום, ואפילו הוא מת בו ביום, נוכל נכסי אמו, ומנחיל מכוח העולה אחיו, שאינן בני אמו, דאי לב, הוא, אז יירת אלה קרוביה, ולא אמרים הנפל הוא ואינו בנחלה. אז מה המסר? שאפילו שהוא בן יומו, הוא נקרא יורש, והוא לא מוגדר כנפל. אומרת הגמרא, אז הנה אתה רואה שמי מת ראשון? הוולד. אז בשביל מה צריך להקרות אותה כנגד בטנה? עונה הגמרא הנמילי, מתי אני אומר שהוא בר מת קודם לאמו? לגבי מיטה, כשהיא מתה מיטת עצמה. ולמה? איידי דבלד זוטה, איידי דבלד זוטה חיותי, כיוון שהחיות שלו חלשה, איילה טיפה דמלך המוות, ומחת אחלו לסומנים, הורה קודם את העובר, ורק אחרי זה את האם. אבל נהרגה היא, מתה ברישה. אבל במקרה של נהרגה, שזה פעולה חיצונית, שזה לא משהו שנעשה דרך אותו פעולה, אז היא מתה ברישה. שואלת הגמרא, ואבי עובדה, ופרקיס אטלטי פרקוס, היה כזה מקרה, שאישה מתה מעצמה, ואבלת פרקס עדיין. עונה הגמרא, מדידה ואבנב לתא דמפרקסת, הוא כבר לא היה בו חיות. והיה רפלקסים כמו בזנב לתא, אבל למעשה אין בו חיות, ולכן אנחנו לא רואים אותו כחי. רק בנהרג זה דין שונה. ראיתי פה דבר נפלא, מה ההיגיון שבדברים. מביא פה השיטה מקובצת, אני אשתמש בזה תכף. אמר רב נחמן, אמר שמואל, האישה שישבה על המשבר ומתה בשבת, מביאים סכין ומקרים את קריסה ומוציאים את הוולד. פה לא מדובר בנהרגה, פה מדובר במתה מעצמה. אז למה אני מביא סכין? הרי הרגע באנו ואמרנו שברגע שהאימא מתה מעצמה, קודם מת הוולד ואחרי זה מתה האימא. ולמה אני מביא סכין? אז רשי אומר, דזימנין דמיקרי דהי מיתה ברישה. לפעמים קורה שהיא מתה קודם. זה נדיר, אבל זה יכול לקרות. אז יש פה ספק ביקוח נפש, אפשר להציל אותו. אז מביאים סכין ומוצאים את הוולד. מסביר פה השיטה מקובצת באותת וב. לא יודע, ספק. אומר השיטה מקובצת. ולקה למפרח מעד דאמר, דאובר מת בתר אמו. דתאמה מהי דכל זמן שהעובר במי אמו, זן העובר על ידי האם, כדי אמרים להם במסכת נידה, דסתום הפתוח ופתוח הסתום, ומיד כשמלאך המוות מתיך לתוך פעם, הולכת הטיפה בתוך העובר, ואיידי דזוטרי חיות אמת ברישה. כיוון שיש לו חיות מייתת, אז הוא מת ברישה. אבל יושבת על המשבר, כבר נעקר העובר במאה, הוא פתוח הפתוח, וסתום הסתום, ואיזו זד מאותה שעל ידיהם, ולא מת על ידיהם, והטיפה אינה מזקת, שהוא כבר נסתם אותו הפתח. כך שמעתי, ואומר, מצאתי זה ברשי בכתב יד. נפלא מאוד. אז אם ככה בכזה מקרה, זה באמת לא עובר דרך אותה טיפה, לא נכנס אל הוולד, ולכן אנחנו מביאים סכין, כי אולי הוולד חי, אז כבר לא צריך להידחק שפעמים קורה כאלה דברים. אלא יש היגיון, למה לבוא לומר שבאמת, סתם אם האמא הייתה מתה טבעית לפני שמתחיל הבלעד, אז ברור שהיה מת קודם, ואז לא הייתי יכול לעשות. אבל ביושבת על המשבר, זה המקרה. כבר נעקר הבלעד, נפתם הסתום, נפתח הפתוח. ולכן אנחנו באים ואומרים שעכשיו הוא לא ניזוק מחמת האם. וזה לכאורה הרש"י במשנה. אומרת על זה הגמרא, פשיטה, מה אתה אומר לי, שמביאים סכין? למה לא? מה יביא? מחתך בבשרו. אומר רש"י, ואין חיוב אלא בחובל בחי, דמוציא דם, אבל באמת אין כזה חיוב. זה כמו לחתוך בשר בשבת, מה הבעיה? מה החידוש? עונה הגמרא, אמר רבא, לא נצריך מה שדברי שמואל להביא סכין דרך רשות הרבים, שמותר משום הצלת הוולד לעבור ולעבור על איסור שבת. ומאי כמשמלן דמספיקה מחללינן שבתא, אז מה רב שמואל רוצה לחדש? שכשיש לי ספק אני יכול לבוא ולחלל שבת על ספק פיקוח נפש? תנינה, מי שנפלה עליו מפולת, ספק הוא שם, ספק אינו שם, ספק חי, ספק מת, ספק נעני, ספק ישראל, מפקחים עליו את הגל, כי כל מקום שיש ספק פיקוח נפש ודאי שאנחנו מחללים עליו שבת, אז ודאי שגם פה נחלל עליו שבת. עונה הגמרא, מהו דתי מהתם במפולת, הוא דאבי לחזקה דחיות, הרי מדובר על חי, רק אני עכשיו לא יודע אם הוא פה או לא פה, אבל יש לו חזקת חיים, אני מחפש אחד שכבר ידוע לי שהוא חי, אבל ספק חי אני יכול לבוא ולחלל. אבל האחה בעובר דלת להווה חזקה דחיות המעיקרה, אימא לו, הוא אולי בכלל עדיין לא חי, עוד לא היה לו חזקת חיים, אז אולי אני לא יכול מספק לחלל עליו שבת, כמה שמלן שמואל שגם בזה אנחנו כן באים ומחללים עליו את השבת. האישה שנהרגה, למדנו במשנה, נהנים בשערה. זאת אומרת, בית דין הרגו את האישה, מותר ליהנות מהשיער שלה. שואלת הגמרא, ומה איסורי הנענינו? הרי היא מת, מת אסור בנה. אז איך אפשר לבוא ולהשתמש בשיער? אמר רב ואומרת, נו שערי לביתי. היא מבקשת לתת את השיער שלה אחר מותה. אומרת הגמרא, אילו אמרה תנו יד לביתי, מי יבין עלי? ואם הייתה אומרת תנו את היד שלי, אז הייתי נותן. אז יד אתה מבין שזה איסור הנאה, אז למה שיער זה לא איסור הנאה? אמר רב פאב, אמר רב, בפאה נוכרית. לא מדובר בשיער שלה ממש, אלא היה לה פאה נוכרית, תהיינו מישה אחרת. וזה היה מחובר קשור לה בשערה. ולכן, רש"י אומר, דרגילות היו נשים כששערן מועט לקשור שיער נשים נוכריות לשערה, והוא פאה נוכרית. והיא אמרה לתת את זה לביתה, והחידוש של המשנה שאפילו שזה קשור בה, כיוון שזה לא ניחלה, שזה יהיה כמו גופה, אז ממילא זה כאילו ניטל ממנה מחיים. ולכן אומרת הגמרא, תאמה דאמרת נו, הלא אמרת נו, גופה הוא ומתאסר. אבל אם היא לא אמרה לתת, אז זה חלק ממנה, ואם זה חלק ממנה, אז זה כמו הגוף שלה שאסור בנה, כל מה שמחובר בבישת המוות, גם זה אסור בנה. שואלת הגמרא, והמיבאי לרבי יוסי בר חנינא, דבאי רבי יוסי בר חנינא, שיער נשים צדקניות. הנידון הוא לגבי עיר הנידחת. בעיר הנידחת יש כאלה שהם תושבי העיר, אבל הם לא הותחו עם יושבי העיר. אם רוב העיר הותחו, אז העיר היא עיר הנידחת. מה הדין? שאותם צדיקים יוצאים מהעיר כשהם ערומים. זאת אומרת, הם לא לוקחים איתם שום דבר, כי הם גופם פלט, ממונם הולך לשריפה. ושכתוב, את כל שללה תקבוץ. אז הנה אני רואה שיש לנו שאלה, מה קורה עם אותו פאה? שיער נשים צדקניות, האם אני אומר שזה נשרף עם כל דברי העיר, או שמה אני בא ואני אומר שיוצאת עם זה החוצה. אם אתה אומר שזה חלק מגופה ורק בהתניתה זה לא חלק מגופה, אז למה לא פשטנו את הבעיה של רבי יוסי בר חנינא? ואמר רבא, בפאה נוכרית כמי בא אלי, והשאלה הייתה בפאה נוכרית, אז למה לא פשטנו? עונה הגמרא, כי כמי בא אלי רבי יוסי בר חנינא דסלה בסיכתא, שם מדובר שזה תלוי ביתד, זה לא על גביה. הכה דמחובר בה, וכיוון שזה היה מחובר בה, תמה דאמרת נו, אז ממילא היא לא רוצה את זה, זה לא נקרא חלק ממנה. הלא אמרות נו גופה הוא, ומתאסר במותה, ולכן גם בעיר הנדחת, אם זה היה על ראשה, ודאי שהיא יוצאת עם זה, וזה לא נשרף עם כל שללה. כאשר לרב נחמן בר יצחק, על הפירוש הזה של רב, והדומיה דבהמה קטני, ההמשך במשנה כתוב, מה הטעם גופי כמו שבבהמה, הרי מה דימינו את המשנה? המשנה שלנו, האישה שנהרגה נהנים בשערה, בהמה שנהרגה אסורה בענה. מה זה בהמה? השיער של הבהמה. אז גם באישה מסתומע על מה מדובר? על השיער של האישה, ולא בפאה נוכרית. קשה לרב נחמן בר יצחק ואדום ידי בהמה קטני, מה הטעם גופי? הפחנה מגופי, אז מדובר על השיער עצמו. אלא אמר רב נחמן, זו האישה מיתתה אופרתה, המוות שלה זה אופר אותה, ואז אם המוות שלה אופר אותה מיד נבהר, וזו הבהמה שומתה בבית דין, גמר דינה אופרתה. אומר רש"י, לעולם שערה ממש, ודקה שלך איסורי הנאה נינו, לא קשיה, דשיער המת לא מתאפר בהנאה דלודה מלשיער בהמה שנהרגה, דאישה מיתתה אופרתה, ושיער לאו בר מיתהו, שאין עשוי להשתנות, אז ממילא זה לא נקרא חלק מהמוות. השיער לא מת, מה שמת באישה נאפר בהנאה, השיער שלא מת באישה לא נאפר בהנאה, אבל בהמה גמר דינה אופרתה, לא המוות, עצם זה שנגמר דינה למיתה היא הופכת להיות איסורי הנאה. כדי אמר בפסחים, משמע שנאמר סכון יסכן השור, אני יודע שהוא נבלה ואסורה בחילה, ומה תולמוד אמר לו יחלת בשרו מגיד, שאם שחתו לאחר גמר דינו אסור, ואין לי אלא באכילה בענה המיניים, ואיל כך קודם מחובר בפשעת גמר דין, מתאפר בעדה. מביאה הגמרה, תני קבלי וקבתי דרב, שרק בפאה נוכרית, ורק שהיא אמרה תנו, ותני לוי קבתי דרב לחברית, רק ששיער ממש, שלא אמרתנו, גם כן מותר בנה. תני לוי קבתי דרב, האישה שיוצאה להרג ואמרתנו שיער לביתי נותנים. מתה, אין נותנים מפני שם את אסור בנה. פשיטה, אומרת הגמרא, אלא שנוי המת אסור בהנאה, לא רק המת, אלא גם מה שעושה נוי למת, זה גם כן אסור בהנאה. ואז מה הפשט? אומר רש"י, בדיוק מתחיל פשיטה. אלא ודאי הכי כאמר, שנוי המת כגון פאה נוכרית אסורים בהנאה, ולהכי קטני לה מפני משום דקבאי לגילוי עלה דלה וצרה ממש, כמיירי. וזה הדגש, כי השיער שלה ודאי שאסור. אבל גם פאה נוכרית, כל זמן שזה מחובר והיא לא אמרה תנו, אז זה אסור בנה. תניא קבתי דרב נחמן יצחק, האישה שמתה נהנים בשערה, בהמה שנהרגה אסורה בנה, ומה הפרש בין זו לזו? מה הפרש בין אישה לבהמה? זו האישה מיתתה אופרתה, וזו הבהמה גמר דינה אופרתה, ולכן גם השיער שלה נאסר. הדרן הלך הכל מעריכים, ואומרת המשנה תחילת פרק שני, כמה מילים, אין נערכים פחות מסלע. אם אותו אדם שאמר ערך פלוני עליי או ערכי עליי ומתברר שהוא אני ואין לו אפשרות, הדין הוא שהוא בא לפני הכהן, הכהן עושה לו שומה, אבל פחות מסלע, דהיינו שקל, לא נותנים, ולא יתר על 50 סלעים, הוא בין 20 ל-60, אין יותר מ-50. כיצד? נתן סלע כפי שהשיג ידו והעשיר, אינו נותן כלום, הוא כבר שילם. אבל פחות מסלע והעשיר, נותן 50 סלע, כי הוא עוד לא שילם את החוב שלו. אז עכשיו יש לו, הוא צריך לפרוע. היו בידיו 5 סלעים, אותו אני שעריך, רבי רומר לא נותן אלא אחת. כי בעצם התורה גילתה שאם מחו, אז המקסימום שהוא נותן זה שקל.
אבל אם יש לו 5 סלעים הוא
מח? אם יש לו 5 סלעים, ודאי שהוא מח. ולכן אנחנו באים ואומרים שאני מסתפק בשקל. וחכמים אומרים נותן את כולם. מח פירושו של דבר שאין לו כלום. אז מחייבים אותו מקסימום שקל. אבל אם יש לו יותר, אז מה שיש לו הוא צריך לתת. אין נערכים פחות מסלע ולא יתר על 50 סלע, והגמרא תשאל בשביל מה צריך לקפול את זה, כבר אמרנו את זה קודם.